קידושין, דף זין, מתחילים בעזרת השם, דף וו עמוד ב', שורה אחרונה במילים אמר רבה. מסופר בספר מי הים השלם, עמוד י' על יהודי שבא בכאב אל הרב הקדוש רבי יחיאל מאיר מגוסטנין. הוא היה תלמידו של הרבי מקוצק, זכר צדיקים לברכה. היהודי בא ושפך את מר ליבו לפני הרב שביתו כבר צריכה להתחתן, אבל אין לו כסף לשלם על ההוצאות של החתונה. הוא ביקש ישועה מהרב, מהאדמו"ר, שיושיע אותו. באותו זמן האדמו"ר עסק בלימוד מסכת קידושין בדף שלנו. אחרי שהוא שמע את הדברים של היהודי, את הצרה ואת כאב הלב שלו, אמר הרב את המילים שכתובות כאן בגמרא, שבפשטות הכוונה אישה שאומרת לאיזה אדם, תן מנה לפלוני ואקדש אני לך. אם אתה תיתן מנה לפלוני, היא תהיה מוכנה להתקדש אליו עם אותו מנה שהוא ייתן לפלוני. והאדם הזה באמת הלך ונתן מנה לפלוני, והוא אמר לה בזמן הנתינה שהוא נתן לאותו פלוני את המנה, התקדשי לי. אף על פי שהיא לא קיבלה אפילו פרוטה, היא מקודשת. מדין ערב, כשבאים לבקש הלוואה מהמלווה, הוא מבקש ערבים שיהיו מוכנים לקחת על עצמם שאם הלווה לא ישלם, הם ישלמו במקומו. התורה אומרת שהערב משתעבד למלווה. כמו שמצאנו, יהודה אומר ליעקב אבינו, כשהוא רצה לבקש ולהשפיע על יעקב אבינו שישלח איתם את בנימין למצרים, צורת למצרים כדי להביא אוכל, היה רעב, ובמצרים היה אוכל, כמו שמסופר בפסוקים, בפרשת מקץ. ויוסף, שאז היה משנה למלך מצרים, אמר שרק בנימין יבוא, הוא יהיה מוכן לתת להם אוכל, הוא יהיה מוכן שמירו את פניו. בקיצור, הוא רצה שישלחו את בנימין. יהודה ביקש מיעקב אבינו שישלח את בנימין, ויעקב אבינו בהתחלה לא רצה. ואז יהודה אומר ליעקב, אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו. תנה אותו על ידי, ואני אשיבנו אליך. רואים שהתורה נותנת משמעות למושג של ערב. במסכת בבא בתרא דף קע"ג עמוד ב', יש תוספת, הרי ערב, יש שני סוגי ערבים. יש ערב רגיל, שאם הלווה לא יהיה לו מה לשלם, הערב מקבל על עצמו לשלם במקומו. יש ערב קבלן, שהמלווה יוכל לפנות אליו לפני שהוא פונה ללווה. אפילו לא שאל את הלווה אם יש לו מה לשלם, הוא יכול לפנות ראשון לערב קבלן. אז יהודה היה ערב קבלן. אבל ערב רגיל לומדים מסברה. הרי למה נתתי כסף ללווה? בגלל שאתה לקחת ערבות. אז ודאי שיש כאן התחייבות. יש תוספת, באיזה הנאה הערב משתעבד? כי בלי שאתה היית מוכן לקבל על עצמך לשלם ולהיות ערב, הלווה לא היה מקבל פרוטה. זה נותן לבן אדם חשיבות והנאה שעל סמך הערבות שלו ועל זה שהוא נאמן באמת לשלם, על זה הלווה המלווה ללווה את הכסף, אז בהנאה הזאת הוא משעבד את עצמו. אם כן, גם כאן, הרי בערב לאו, וכן אנחנו לא מוצאים שם, שאף על גב דלא מתי הנאה לידי, אף על פי שלא קיבל פרוטה אפילו אותו ערב, בכל זאת כמשעבד נפשי, משעבד את עצמו להחזיר את ההלוואה שהוא לא קיבל, אז גם, היי אית את הנעמי, האישה הזאת, אף על גב דלא מתי הנאה לידה, אף על פי שהיא לא קיבלה פרוטה, כמשעבדה ומקניה נפשה, היא משעבדת ומקנה את עצמה לאיש שנתן תמנה לפלוני על פי דיבורה, ולכן היא מתקדשת. זה בפשטות דברי רבא. ורבי יחיאל מאיר מגוסטנין בדיוק היה באמצע הסוגיה הזאת, כשהגיע היהודי השבור לבקש ממנו ברכה, שיהיה לו כסף להוצאות החתונה של ביתו. ואז הרב קרא את המילים האלה של הגמרא, ואז הוא אומר, ריבונו של עולם, תן מנה לפלוני ואקדש אני לך. ריבונו של עולם, הוא חזר על זה כמה פעמים, תן מנה לפלוני ואקדש אני לך. אתה תיתן פרנסה ליהודי הזה שצריך פרנסה, ואני מקבל על עצמי להתקדש אליך. ואז הוא פונה ליהודי ואומר לו, עכשיו אתה יכול בשמחה ללכת לביתך, אתה כבר נושעת. הלכה נוספת שאומר רבה, איש שאומר לאישה, הרי לך מנה משלי, והתקדשי לפלוני במנה שאני נתתי לך. אותו אחד הוא שליח של מישהו ששלח אותו לקדש את האישה בשביל המשלח. זאת אומרת, היה פה איזה בן אדם שרצה לקדש אישה. אז הוא שלח שליח שיקדש בשבילו את אותה אישה. מגיע השליח ונותן מנה משלו לאותה אישה, והוא אומר לה, אי לך מנה והתקדשי לפלוני ששלח אותי לקדש אותך בשבילו. אף על פי שהכסף קידושין שהאישה קיבלה זה לא כסף של המקדש, של הבעל, אלא זה כסף של השליח, היא מקודשת מדין שמצאנו בעבד כנעני. עבד כנעני שנמכר לישראל, איך הוא משתחרר? כשמגיע מישהו ומשלם בשבילו כסף לאדון, והוא פודה את העבד הכנעני, הוא משתחרר. הרי אותו עבד כנעני, לאו, חילו, אף על גב דלא כחסר ולא מידי, אף על פי שהוא לא הוציא משלו אפילו פרוטה אחת, הוא לא חסר ולא כלום. בכל זאת, כשמגיע איזה אדם אחר ופודה אותו מידי האדון בכסף של אותו אדם אחר, אז העבד כקני נפשי, הוא משתחרר. אותו דבר, היי גברא נעמי, גם האיש המשלח הזה ששלח את השליח שיקדש בשבילו את אותה אישה, אף על גב דלא כחסר ולא מידי, אף על פי שהוא לא הוציא פרוטה אפילו פרוטה משלו, והוא לא חסר ולא כלום, אלא את הכסף קידושין השליח שילם משלו, כאן ככני לה להי איתתה, בכסף שחברו נתן לה, שהשליח נתן לה, אז המשלח, אותו איש, קונה את אותה אישה. הלכה השלישית, אומר רבה, אישה שאומרת לאיש, תן מנה לפלוני, והקדש אני לא, לאותו פלוני. אתה תיתן לפלוני מנה, בגלל שאני ביקשתי ממך, ואז אני אתקדש לאותו פלוני. אף על פי שהבעל לא ציפרו אותה משלו, בשביל לקדש את האישה. ולא רק שהוא לא הוציא פרוטה, אלא הוא עוד קיבל. ואף על פי שהאישה לא קיבלה פרוטה, בכל זאת, מדין שניהם, גם מדין ערב וגם מדין עבד כנעני. והגמרא מפרטת ומפרשת. ערב, כמו שמצאנו קודם, לאו, אף על גב דלא קמתי הנאה לידי כמשעבד נפשי, וחילו, אף על פי שלא הגיע הנאה לידו, כי הרי הוא לא זה שמקבל את ההלוואה, הוא לא קיבל שום פרוטה, בכל זאת הוא משעבד ומחייב את עצמו להחזיר את פיראון החוב. היי, איתת נעמי, אותה אישה גם, אף על גב דלא קמתי הנאה לידה, כמיקניה נפשה, אף על פי שלא קיבלה אפילו פרוטה אחת, היא מקנה את עצמה לבעל. זה מדין ערב. ואם תשאל מדמי, וכי המקרה הזה דומה לדין ערב, זה הרי לא דומה, כי הרי בדין ערב, איידה קקני לי כחסר ממונה. זה שאליו הערב משתעבד, זה שקונה את השיעבוד של הערב, מי קונה את השיעבוד של הערב? למי הערב משתעבד? למלווה. הוא אומר למלווה, תשמע, אתה תיתן הלוואה ללווה, ואני משתעבד אליך להחזיר לך את הפיראון חוב. הרי אותו אחד שאליו הערב משתעבד, הוא הרי מחסיר כסף, הוא הרי משלם את הכסף של ההלוואה ללווה. היי דקקני לי כחסר ממונה, אותו אחד שאליו הערב משתעבד, דהיינו המלווה, המלווה הרי מוציא כסף כאן בהלוואה והוא משלם את זה ללווה. לעומת זאת במקרה שלנו זה לא דומה לדין ערב. היי גברה, האיש הזה קקני ללאה איתתה, הוא קונה את האישה הזאת, היא משתעבדת אליו, היא מתקדשת אליו, ולא כחסר ולא מידי, הוא לא מוציא אפילו פרוטה אחת, לא נחסר לו ולא כלום. נכון, באמת מצד הבעל זה לא דומה לדין ערב, רק מצד האישה זה דומה לדין ערב, שאף על פי שהיא לא מקבלת כלום, היא משעבדת את עצמה, בזה היא דומה לדין ערב. אבל לגבי למי משתעבדים, ערב משתעבד למישהו שמוציא כסף, משלם הלוואה. ומה זאת האישה הזאת משתעבדת למישהו שלא שילם אפילו פרוטה אחת? על זה עבד כנעני יוכיח. שאף על פי דלא כחסר ממונה, הוא לא חיסר משלו כלום, אלא מישהו בא ושילם כסף כדי שהוא ייפדה. וקקני נפשי, הוא קונה את עצמו. אז אם כן אותו דבר, גם הבעל הזה, אף על פי שהוא לא משלם אפילו פרוטה, האישה מתקדשת אליו. ואם תשאל, הרי זה גם לא דומה לעבד כנעני, מדמי, הטעם בעבד כנעני, הך דקמקני קקני, אותו אדון שמקנה לעבד את עצמו, הך דקמקני, אותו אחד שמקנה לעבד את עצמו, דיינו האדון, קקני, הוא קיבל כסף. אבל הכה, במקרה שלנו, היי איתת מקניה נפשה, היא, האישה הזאת משעבדת את עצמה לבעל, ולא קקניה ולא מידי, היא לא קנתה ולא כלום. על זה נשיב, ערב יוכיח כמו שאמרנו, אף על גב דלא קמתי הנאה לידי, אף על פי שלא הגיע הנאה לידו, משעבד נפשי, משעבד את עצמו. אם כן, מצד השיעבוד של האישה, שהיא משתעבדת לבעל אף על פי שהיא לא מקבלת כלום, אנחנו נלמד מהערב. מצד זה שמשתעבדים לבעל אף על פי שהוא לא מקבל כלום, משתעבדים אליו, זה נלמד בדין עבד כנעני. מסתפק רבה, באי רבה, אישה שאמרה לאיש, כך ממני מנה, אי לך מנה, ואקדש אני לך. והוא קיבל ממנה את המנה, והוא אמר לה, תתקדשי לי בזה שאני מקבל ממך את המנה. מה הוא? אנחנו היינו אומרים, בלי שנדע את התשובה של הגמרא, שהיא אינה מקודשת. למה? מה זאת אומרת? מה, היא מקדשת את עצמה? הוא צריך לקדש אותה? אז קודם כל, השאלה הזאת היא לא לגמרי קשה, היא לא כל כך קשה, כי במקרה שלנו מדובר שהבעל אומר לה שהיא תהיה מקודשת אליו בזה שהוא לקח ממנה את המנה, אז הוא מקדש אותה, אבל בעצם היא זו שנתנה את הכסף הקידושין. איך מאדם יכול לקנות אישה כשהוא מקבל ממנה את הכסף? הרי כשאתה קונה אתה צריך להיות זה שמשלם, לא זה שמקבל. בכל זאת אמר מר זוטרא משמי דרב פאפא שהיא תהיה מקודשת. אז רבשי התבונן בדברים והוא הצליח להבין איזושהי סברה למה היא בכל זאת תהיה מקודשת. אבל הייתה לו קושייה. אמר לי רבשי למר זוטרא, יכול להבין שמתכוון שהאישה מתקדשת בקניין המיוחד שנקרא קניין אגב, שכשאדם מוכר שדה לחברו, אז זה שדה חקלאית שיש בה הרבה מאוד מאוד דברים, עולם שלם יש בשדה הזאת, יש שם כל מיני כלי חרישה וכלי זריעה ודברים שלמים שם, זה שדה, זה מקום שמשקיעים בשדה ויש כל מיני כלים שמשקיעים ודברים. ואם הקונה שבא לקנות את השדה יצטרך לעשות קניין בכל דבר ודבר, זה יכול להיות תהליך מאוד ממושך. מה שעושים, שהקונה קונה את השדה, עושה קניין בשדה, ואגב, הקניין שהוא עושה בשדה, הוא כבר קונה גם את כל המטלטלים שיש בשדה הזאת. הבין רב אשי, אנחנו הרי יודעים ש... גם יש מושג שאנשים הם כמו הוקשו לקרקעות, כמו שמצאנו בעבדים למשל. אז מה אתה רוצה לומר כאן? שבקניין אגב האישה הזאת תהיה קנויה? שהיא מקנה את המנה לאיש, ואגב זה היא בעצמה תהיה קנויה לו? אם כן, הפכת את הקניין. הפכת את הקניין לגמרי. קניין אגב זה אומר, בדרך כלל, שעושים קניין בשדה, ששדה זה דבר שיש לו אחריות, השדה תמיד נשארת, העולם לעולם... הארץ לעולם עומדת, זה דבר שתמיד נשאר, זה דבר מאוד מאוד יציב, שאפשר לסמוך עליו בדרך כלל. ואגב, הקרקע שיש לו אחריות, אתה כבר קונה גם מטלטלין, שזה נכסים שאין להם אחריות בקניין אגב. אבל כאן אתה עושה מעשה הפוך. אתה רוצה לקנות את המטלטלים, את המנה, דבר שאין לו אחריות, ואגב זה לקנות את האישה, שזה ודאי דבר שיש לו אחריות, כמו נכסים שיש להם אחריות. אבל עשית פה שהנכסים שיש להם אחריות, הם בהם לא עושים קניין, אלא הם נקנים עם הנכסים שאין להם אחריות. וענני פחתנן, משנה אומרת בדיוק הפוך, שהנכסים שהם מטלטלים למשל, שאין להם אחריות, כמו למשל כשקונים שדה עם כל כלי העבודה, אז את כלי העבודה אתה קונה, הם נקנים, אגב, עם השדה, עם הנכסים שיש להם אחריות. איך עושים קניין בנכסים שיש בהם אחריות בקרקעות? יש שלושה קניינים, או בקניין כסף, או בקניין שטר, או בקניין חזקה. קניין חזקה זה אומר שהוא עושה הוכחת בעלות, למשל שהוא עושה מנעול, הוא פורץ את הגדר, הוא עושה גדר, הוא מראה הוכחת בעלות וכדומה. אז אם הסיבה שהיא מתקדשת זה כי היא מקנה את עצמה לבעל, אגב, הקניין שהבעל עושה במנה, אי אפשר לעשות בצורה כזאת קניין אגב. אז איך היא מקודשת? אמר לי, אז מרזוטרא הישיב לרבשי, לא זאת הסיבה שהיא מתקדשת בגלל קניין אגב, אלא בגלל סיבה אחרת. מסברת, האם הבנת שמדובר באישה דאמרה לי, שהיא אומרת לבעל שהתקדש לו בקניין אגב? לא! האחה, כאן מדברים באדם חשוב שהוא לא רגיל לקבל מתנות, וזה הנאה מיוחדת וזכות בפני עצמה לתת לו מתנה. במקרה כזה הסכינן, דבעי הנאה דקה מקבל מתנה מנה, באותה הנאה שיש לה בזה שהוא מוכן לקבל את המתנה ממנה, גם ראו מקני עלי נפשה, גומרת בדעתה להתקדש לו. היא הייתה מוכנה לתת פרוטה לזה אדם, ששכנע אותו לקבל מתנה ממנה. כדי להסביר את המשמעות של לתת מתנה לאדם חשוב, זה בעצם לקבל, אפשר לבאר על פי דברי הגמרא במסכת נדרים, שהגמרא אומרת שדרכו של מלך לתת תמיד. אין דרכו של מלך לקבל. מלך אמיתי, מלך שמתנהג במלכות של אמת, דרכו לתת ולתת ולתת, אין דרכו לקבל. כמו שאומר הפסוק, שונא מתנות יחיה. שבן אדם לא מבקש לקבל, אלא תמיד רק לתת. האישה הזאת, כשהיא נותנת לבן אדם כזה שלעולם לא מוכן לקבל מתנות, זה בעצם נקרא לקחת. כי אותו אדם בוודאי ובוודאי יחזיר לה הרבה יותר מה שהיא נתנה לו. כי בדרך כלל בן אדם כזה לא מוכן להישאר חייו. הוא תמיד יכיר טובה בהרבה ממה שהוא קיבל. ולכן בעצם כשנותנים לאדם כזה, זה בעצם נקרא לקבל. כך אפשר לבאר. התמר נמי משמי דרבה. מה שאמרנו, את השלושה דינים, השלוש הלכות שאמר רבה, שישנם מקרים מיוחדים שאישה מקודשת מדין ערב, מדין עבד כנעני או מדין שניהם, אז יש הלכה שנאמרה שאותו דבר גם יהיה וכן לעניין ממונה, שזה גם יועיל הקניין מדין ערב, מדין עבד כנעני ומדין שניהם בדיני ממונות. ומה הציור? באיזה מקרה זה מדובר? אז המקרה הראשון, שבממון קונה מדין ערב, זה המקרה הבא. אחד בא לחברו למכור לו שדה, והוא אומר לקונה, תן את המעות לפלוני והשדה תהיה קנויה לך. אז כשהקונה נותן מעות לאותו פלוני שהמוכר הורה לו, השדה תהיה קנויה לו מדין ערב. ומה הציור של דיני ממונות שמועיל מדין עבד כנעני? המקרה הבא, אחד נותן לחברו מנה, והוא אומר לו, קח את המנה הזה, ובזה שאתה לוקח את המנה, השדה שלך תהיה מכורה למישהו, לפלוני. אז אותו פלוני קנה את השדה מדין עבד כנעני. מה הציור שקונה גם מדין ערב וגם מדין עבד כנעני? באיזה מקרה זה מדובר? במקרה הבא, אחד אומר לחברו, תן מנה לפלוני, ובזה תיקנה השדה לאותו פלוני. אז אותו פלוני קנה גם מדין ערב וגם מדין עבד כנעני. אז הבאנו שלושה דינים גם לעניין קידושין וגם לעניין ממונות, כמו שביארנו עכשיו לעניין ממונות. למה צריך להשמיע שהדין הזה שנאמר לעניין קידושין הוא גם לעניין ממונות? הוא צריכה. דיה שמועין על קידושין, היה משמיע רק לגבי קידושין, שזה מועיל כזה סוג של קניין, מדין ערב או עבד כנעני או שניהם. הייתי אומר שזה רק משום דיה איתתה, אותה אישה שכבר החליטה שרוצה להתחתן עם הבעל הזה. אז מה אומרים לה? טוב, את חייבת שהוא יעשה קניין. בסדר, ניחלה בכל דהו, נוח לה להיכנות בכל שהוא, אפילו בענה מועטת. כמו דבריו של ריש לקיש, דאמר ריש לקיש, שאישה אוהבת להתחתן, היא רוצה להקים בית, והיא תמיד אומרת כזה סוג של משל, טב למיטב טנדו, יותר טוב לשבת שני גופים, מלמיטב הרמלו מלשבת לבד, ודאי שטוב הדבר הזה שהיא תתחתן. ובעצם כל המושג הזה שמבקשים שהיא תקבל כסף קידושין, בסדר, נו נו, אז שיהיה כסף קידושין, גם בלי הכסף קידושין היא הייתה מוכנה להתחתן. אז אם כן, לכן מועיל סוג הקניין הזה, מדין ערב, מדין עבד כנעני, מדין, כן, עבד כנעני, מדין שניהם, זה מובן. אבל בממונה, בן אדם פה מוכר שדה, מה אתה עושה איתו משחקים? אין הרי את הטעם הזה, הוא רוצה שתשלם לו, אחרת אולי מוכר לך את השדה. אמא לא, הייתי סבור שלא מועילים הדרכים האלה, אלא צריכים קניין גמור. לכן מחדש רבה שגם לעניין ממון זה מועיל. והיא השמועין על ממונה, אם היו משמיעים את הדינים האלה רק לגבי ממונות, הייתי אומר, אתה יודע למה שמה זה מועיל? אם אני רוצה לתת לך את השדה בחינם, זאת אומרת, דיברנו על זה שתשלם לי, בסוף אני מחליט לוותר לך. אסור לי? ודאי שמותר לי, אני יכול למחול על החוב, אני יכול לתת את השדה גם בלי לקבל תמורה. משום די התייעיב למחילה, לכן מועיל מחירה בדרכים האלה. אבל קידושין לא מועיל בהם מחילה, אלא צריך לעשות קניין גמור, צריך לתת כסף, צריך לעשות קניין. אימא לא, הייתי חושב שלא מועילים הדרכים האלה, אלא צריך קניין גמור, לכן צריך, לכן היו צריכים לחדש את הדינים האלה של רבא, שהם מועילים גם לעניין קידושין וגם לעניין ממון. אמר רבא, אדם שאומר לאישה, אז כאן קודם כל צריך לדעת את הכלל, שמעיקר דין תורה, אנחנו מוצאים שיעקב אבינו התחתן עם ארבע נשים. רחל, לאה, בלהה, זלפה, מותר לאחד להתחתן עם כמה נשים. אבל אישה לא יכולה להתחתן עם יותר מבעל אחד. לכן אדם שאומר לאישה, התקדשי לי לחצי, אז יכול להיות שמתכוון כבר עכשיו לספר לה שהוא הולך להתחתן עם אישה נוספת. ושעל דעת זה תחליט אם היא רוצה להתקדש או לא. ולכן היא מקודשת. אבל כשאדם אומר לאישה, חצייך מקודשת לי, לא שייך שנסביר שהוא מתכוון לומר שהיא תתחתן עם עוד איש, אינה מקודשת. בהתחלה, אביי היה סבור שהסיבה של ההבדל זה בגלל דיוק מהפסוק. ואם כן הוא לא הבין, אמר לי אביי לרבה, מה ישנה, מה שונה, אדם שאומר לאישה, חצייך מקודשת לי, דאינה מקודשת, למה? כי כתוב כי ייקח איש אישה, אמר רחמנה, ולא כי ייקח איש חצי אישה, הכנה, מגן לגבי האיש כתוב איש, אמר רחמנה, ולא כתוב כי ייקח חצי איש אישה. אז רבה הסביר לו, מה ההבדל? אמר לי, אחי, אשת, אחי, אתה מדמה? הטעם, כשאדם אומר לאישה, חצייך מקודשת לי, אתה יודע למה היא לא מקודשת? כי היא תתה לבית רי לא חזיה, אישה לא ראויה להינשא לשני אנשים. לכן, ודאי, הכוונה שלו הייתה לקדש רק חצי אישה, והחצי השני תנסה למישהו אחר, ולכן היא אינה מקודשת. אלא גברה, אלא איש, מי לא חזי לבית רי, וכי מהתורה הוא אינו ראוי לשאת שתי נשים. ואם כן, כשהוא אומר, התקדשי לחצי, באמת הוא מתכוון שתקדש לכולו, כמובן. כי ייקח איש, אישה. ומה שהוא אומר לחצי, אחיקה אמר לו, הוא כבר אומר לה בזמן הקידושין, שהוא רוצה שתהיה לו אפשרות להיקדש אישה נוספת, ושהיא תחליט עכשיו האם היא מעוניינת או לא. די באינה למין סבחרית הנסיבנה, הוא כבר עכשיו אומר לה שהוא יכול להיות שהוא יוצא לקדש אישה נוספת, והוא מקדש אותה על דעת זה שהיא תסכים. שואלת הגמרא, שאלה מאוד מאוד נפלאה. למה אדם שאומר לאישה, חצייך מקודשת לי, אתה מסביר שהוא באמת מתכוון לקדש את חציה, ולכן היא אינה מקודשת. נשאלת השאלה, אמר למר זוטרא בריידר רב מרי, הוא הקשה את הקושייה הזאת לרבינה. גם אם הוא התכוון לקדש רק את חציה, היא אמרה להיות מקודשת כולה, ונפשטו לה קידושי, שהקידושין התרחבו והתפשטו בכולה, גם לחצי השני, והיא תהיה מקודשת. למה? מי לא טניה? וכי לא למדנו ברייתא. אדם שרוצה להקדיש קורבן לבית המקדש. אז הוא יכול לומר, הרי בהמה זו תהיה עולה, הוא אומר על איזה בהמה. ואז הבהמה הזאת מוקדשת לקורבן עולה. אבל אם הוא אומר רק רגלה של בהמה הזאת תהיה עולה, אז יש דעה שסוברת שהקדושה של הקורבן עולה מתרחבת על כל הבהמה ותהיה כולה עולה. ואפילו לפי המאן דאמר שלא מסכים. ולפי דעתו, כשהוא אומר על רגלה של זו עולה, אין כולה עולה, הני מילה, הדברים האלה נאמרו, רק איך דמקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו. אם בהמה תהיה חסרה רגל, היא יכולה לחיות בצורה כזאת. זה דבר שאין הנשמה תלויה בו. לכן כשהוא מקדיש רק את הרגל, סובר את הדעה הזאת שהיא אינה מוקדשת כולה. אבל אם הוא מקדיש את הלב, את המוח של הבהמה וכדומה, שזה דבר שהנשמה תלויה בו, לפי כל הדעות הקדושה פושטת בכל הבהמה והאביה כולה עולה. אז כשאדם אומר לאישה, חצייך מקודשת לי, זה חצי. אפשר לחיות חצי. אז ודאי שהקידושין צריכים לתפוס בכולה. מביאה גמרא הבדל גדול. מדמי, וכי אתה מדמי, אדם שמקדש חצי אישה, לחצי, לאדם שמקדיש בהמה הדבר שנשמה תלויה בו. זה הבדל גדול. כשאתה מקדיש בהמה, זה תלוי רק בדעה שלך. הבהמה אין לה דעת. אז אתה יכול... מכיוון שמתחשבים רק בדעה של המקדיש, אז אומרים שכשמקדיש חצי, הקדש חל בכולה. מדמייתם בהמה. אבל לעומת זאת, האחה, כשאדם מקדש אישה, אז מתחשבים גם בדעה של האישה. יש גם דעת אחרת, חשובה כמו הדעה שלו. היא הסכימה רק להתקדש חצייה, ולכן זה לא תופס. תדע למה זה דומה? הלא דמיה אלא למקרה דאמר רבי יוחנן. כשיש בהמה של שני שותפים, שפה יש את הדעה של השותפים, ושותף אחד הקדיש את החצי שלו, חצי בהמה שלו, אז החצי השני לא יהיה מוקדש. למה? כי השותף השני לא הקדיש את החלק שלו. וגם אם אחר כך השותף הראשון חזר ולקחה, קנה את החצי השני מהשותף, והקדיש גם את החצי השני, אז אמנם הבהמה תהיה קדושה, כי הקדיש את שני החצאים שלה, אבל היא אינה קרבה על גבי המזבח, כמו שהגמרא תסביר בהמשך למה. ומכיוון שהיא מתקדשת שני החצאים שלה, אז אם הוא ילך אחר כך ויקח בהמת חולין, שלא הוקדשה בכלל, והוא יאמר שהבהמת חולין הזאת תהיה תמורת במקום הבהמת קורבן שהוא הקדיש את שני החצאים שלה, עושה תמורה, באמת חלה התמורה. רק שהתורה אומרת שאסור להמיר, אסור להחליף קדושה של בהמת קורבן בבהמה אחרת, דיינו להעביר את הקדושה שלה לבהמה אחרת שהיא תצא לחולין. אבל אם אדם כן ממיר, אדם כן מעביר את הקדושה של בהמת הקורבן לבהמה אחרת, והיה הוא ותמורתו שניהם יהיו קודש. זאת אומרת, הבהמה הראשונה נשארת בקדושתה, והבהמה השנייה גם מתקדשת בקדושת תמורה. ותמורתה, אי אפשר להקריב אותה. גם אם הוא יקריב כאן, יקדיש כאן בקורבן שאפשר לעשות ממנו תמורה ולהקריב את התמורה שלו, בכל זאת במקרה שלנו שהקדיש חצי ואז את החצי השני, התמורה הזאת אי אפשר להקריב אותה, היא כיוצא בה. היא גם כן אינה קרבה, היא קדושה ואינה קרבה כמותה. כך אומר רבי יוחנן. ומדבריו של רבי יוחנן מתחדשים שלושה חידושים. שמע מינה תלת. דבר ראשון, שמע מינה, מדבריו של רבי יוחנן, שאף על פי שהבהמה הזאת עדיין בחיים, בעלי חיים, עדיין לא נשחטה הבהמה, והוא הקדיש חצי כי זה מה שהיה ברשותו, והוא קנה את החצי השני והקדיש גם אותו, בכל זאת נדחים, אי אפשר להקריב את הבהמה הזאת. יש ויכוח האם בעלי חיים נדחים במסכת יום הדף סמך דלת. יש דעה שסוברת, אין דיחוי אלא בשחוטים, רק אחרי שחיטה אתה יכול לומר שהקורבן הזה נדחה. ולפי דעתו, ברגע שהשותף קנה את החצי השני של הבהמה מהשותף השני, והקדיש גם את החצי השני, הבהמה הזאת ראויה גם להיקרב. אבל דעת רבי יוחנן, כמו הדעה שסוברת, שאפילו בהמה שהיא בעלי חיים שעדיין בחיים, היא נדחית ברגע שהיא נדחתה, פעם אחת נשארת דחויה. דבר שני, שמע מינה מדבריו, שאף על פי שהוא מעולם לא היה ראוי לקורבן, בהתחלה רק חצי ממנו הוקדש, ואחרי זה החצי השני, מעולם הוא לא נראה להקרבה, הוא דיחוי מעיקר, כבר מההתחלה הוא היה דחוי מההקרבה, אבי דיחוי. רש"י אומר שזה לא כמו המן דאמר שסובר במסכת סוכה דף למד ג' שאין דיחוי אלא בדבר שפעם היה ראוי ואחר כך נדחה. אלא כן אנחנו רואים שאף הפי שמההתחלה הוא כבר היה דחוי מהקרבה, כי בהתחלה הוא הקליש רק חצי, וכבר מההתחלה הוא היה דחוי מהקרבה, בכל זאת הוא נשאר דחוי. ושמע מן הדבר השלישי, שאף על פי שכשהקדישו חצי מהבהמה, לא הקדישו אותה להקרבה. אתה לא יכול להקריב חצי בהמה, אלא לעניין מה הקדישו אותה, לעניין מה היא הייתה קדושה, שאפשר למכור את החצי הזה לזה אחד, והכסף שנקבל בתמורה יתקדש בקדושת הקורבן הזה, ועם הכסף הזה נלך לקנות בהמה אחרת, והיא תהיה קדושה בקדושת הקורבן. כלומר, הבהמה הזאת היא שווה 1,000 זוז, נמכור את החצי ב-500 זוז, וה-500 זוז הזה יתקדש, ואז כשנקנה מה-500 זוז האלה בהמה קטנה יותר, היא תהיה קדושה. הכסף יקדש את הבהמה הזאת בקדושת הקורבן. זאת הייתה הקדושה בסך הכל, שכשהוא הקדיש חצי בהמה, החצי של הבהמה יתקדש. זה נקרא דמים, קדושת דמים. היה קדוש לעניין דמיו, שמהכסף שלו יקנו קורבן. ואף על פי כן, אנחנו רואים שהיא נדחית. שמע מן היש דיחוי בדמים. ואנחנו לא אומרים שיש דיחוי רק בסוג בהמה כזאת, שקדושה להיקרב על גבי המזבח. כי הרי יש שני דרגות קדושה בקורבן. קדושת דמים וקדושת הגוף. קדושת דמים זה כמו שהסברנו, מוכרים את הבהמה ומהכסף קונים קורבן. קדושת הגוף, הכוונה שאת הבהמה הזאת עצמה מקריבים קורבן. אנחנו יודעים שיש דיחוי בקורבן שקדוש בקדושת הגוף. כאן אתה רואה שאפילו אם זה רק יתקדש בקדושת דמים, כבר יש לו דין של דיחוי. הביאה הגמרא כמה שאלות מעניינות לעניין מי שמקדש אישה בפחות מפרוטה. הרי אנחנו סוברים כמו דעת בית הלל, שאפשר לקדש אישה בפרוטה או במשהו שהוא שווה פרוטה. השאלה היא, כשאדם מקדש בפחות מפרוטה, יש שאלות מעניינות, אולי האישה תהיה בכל זאת מקודשת. באי רב, אדם אומר לאישה, חצייך מקודשת לי בחצי פרוטה, וחצייך מקודשת לי בחצי פרוטה. מה הדין? מה הוא? האם כיוון דאמר לה חצייך מקודשת לי בחצי פרוטה, הפסיק את הקידושין, פסקה. הוא התכוון לקדש כל חצי אישה בפני עצמה, הוא מקדש לחצאין, ולמדנו שהמקדש חצי אישה אינה מקודשת. עוד דילמה, מצד שני אפשר לומר, לא, הוא התכוון להיות מונה והולך, הוא. כיוון שאי אפשר לקדש בחצי פרוטה, הוא מתכוון לקדש את כל האישה בפרוטה, רק שהוא מפרש חצי ממנה בחצי פרוטה, ועוד חצי ממנה בחצי פרוטה. ואז היא תהיה מקודשת לפי הצד הזה. אם תמצא לומר, אם תפשוט את הספק הקודם, שמכיוון שאי אפשר לקדש בחצי פרוטה, ודאי מונה והולך הוא, והיא תהיה מקודשת, מה יהיה כשהוא אומר לאישה, חצייך מקודשת לי בפרוטה שלמה, וחצייך מקודשת לי בפרוטה שלמה, והוא נתן לה שתי פרוטות ביחד, מה הוא? האם כיוון דאמר לה, חצייך בפרוטה, ואחר כך את החצייך השני בעוד פרוטה, פסקה למילתי, הוא הפסיק את הקידושין, והתכוון לקדש כל חצי בפני עצמו בפרוטה, כי הוא חשב שכיוון שהוא מקדש כל חצי בפרוטה, אפשר לקדש לחצאין, ואז אם כן היא אינה מקודשת, כי אי אפשר לקדש לחצאין, או דילמה מצד שני אפשר לומר, כל ביומי, כל שבדעתו להשלים באותו יום, לקדש גם את החצי השני, נחשיב את זה כמו מונה והולך, הוא שהתכוון לקדש אותה כולה בפעם אחת, אלא שהקידושין יתחיל לו עכשיו ויושלמו בערב. אם תמצא לומר, אם תרצה להכריע בספק הקודם ולומר שגם שם היא תהיה מקודשת, כי כל ביומי מונה והולך הוא, כל שבדעתו להשלים את הקידושין באותו יום, היא תהיה מקודשת. מה יהיה כשהוא אומר לאישה, חצייך מקודשת לי בפרוטה שלמה היום, וחצייך מקודשת לי בפרוטה שלמה, אבל למחר, מה הוא? האם דווקא כשמקדשת שני החצאים שלה באותו יום, אנחנו אומרים מונה והולך? אבל כאן, כיוון דאמר לה על החצי השני למחר פסקה, או הפסיק את הקידושין? כמו שרצינו לסבור בספק הקודם, ואז אין אישה מתקדשת לחצאים, והיא לא תהיה מקודשת. או דילמה, מצד שני אפשר גם כאן לומר שהיא תהיה מקודשת, כי אחי כאמר לה, כך הוא התכוון כשהוא אמר לה חצייך בפרוטה היום וחצייך בפרוטה למחר, שהקידושין מתחילו מהעידנה, יתחילו מהיום, ומגמר לא נגמרו עד למחר, לא יושלמו הקידושין עד למחר, אבל מחר יחולו הקידושין. עוד ספק, אדם אומר לאישה, שני חצייך, שני החצאים שלה יהיו מקודשים בפרוטה. מהו? הכה, כאן אנחנו יכולים להכריע ולומר שבוודאי תהיה מקודשת. כי בחד זימנה כאמר לה, בפעם אחת הוא אמר לה שני חצייך. הוא התכוון של שני החצאים יחולו הקידושין בבת אחת. עוד אם מצד שני אפשר לומר, כשאנחנו אומרים אין מקדשין בחצאין, זה אפילו במקרה הזה, אין אישה מתקדשת לחצאין כלל. תיקו. שאלות האלה נשארו בספק. מביאה הגמרא ספק מאוד מרתק שמסתפק רבה, באי רבה. אחד יש לו שתי בנות, והשני יש לו שני בנים. מגיע בעל השני בנים, בנים גדולים, מעל גיל 13 ויום אחד, מינו אותו שליח לקדש עבורם אחת משתי הבנות של השני. וכל אחד כבר אמר איזה מבין הבנות הוא רוצה שהאבא יקדש בשבילו. ומגיע האבא של שני הבנים ואומר לאבא של שתי הבנות, בנות קטנות, האבא יכול לקבל בשבילהם קידושין, הוא אומר לו, שתי בנותיך היו מקודשות לשני בניי בפרוטה, מה הוא? הרי אדם צריך קדש אישה בפרוטה, השאלה היא, האם בתר נותן ומקבל אזלינן, הולכים אחרי זה שנותן ואחרי זה שמקבל, שהנותן צריך לתת פרוטה והמקבל צריך לקבל פרוטה, והאיקה ממונה, אם כן יש כאן ממון של פרוטה, גם מהנותן וגם למקבל. אף על פי שיש כאן למעשה שני מעשי קידושין, ואז אם כן תהנה שתיהן מקודשות לשני האחים. עוד דילמה, מצד שני אפשר לומר, בתרדיד הוא אזלינן, הולכים לפי המתקדשים, ויש כאן שני מעשי קידושין, והלקה אין כאן פרוטה לכל אחד, תיקו. שאלה תעמוד, האם הבנות האלה מקודשות לבנים או לא? ספק נוסף, באי רב פאפה, אדם אומר לחברו, ביתך ופרתך קנויות לי בפרוטה, מהו? מה יהיה הדין? מי אמרינן? האם אנחנו נאמר שהוא התכוון שביתך תהיה מקודשת לי בחצי פרוטה, ואז היא לא מקודשת, ופרתך תהיה קנויה לי בחצי פרוטה? או דילמה מצד שני אפשר לומר, שהוא התכוון, ביתך תהיה מקודשת לי בפרוטה שלמה, כי הוא יודע שאישה אינה מתקדשת בפחות מפרוטה, ואז היא תהיה מקודשת. את פרתך אני קונה במשיכה, שאני אעשה אחר כך. ואז כן יהיה אפשר לעשות קניין. תיקו, השאלה תישאר בספק. ספק נוסף באי רבשי, אדם אומר לחברו, ביתך וקרקעך, לא פרתך, במקרה הזה זה קרקעך, יהיו קנויות לי בפרוטה, מהו? האם נאמר שהוא התכוון ביתך תהיה מקודשת לי בחצי פרוטה וקרקעך תהיה קנויה לי בחצי פרוטה, ואז אם כן אי אפשר לקדש בחצי פרוטה, או דילמה מצד שני אפשר לומר, שהוא התכוון לומר ביתך תהיה מקודשת לי בפרוטה שלמה, וקרקעך אני אקנה אחר כך בקניין אחר, בקניין חזקה, שאני אעשה הוכחת בעלות על הקרקע, ואז זה יהיה קניין חזקה, על ידי שאני אנעל את הקרקע, או יעשה גדר, או יפרוץ גדר, אבל את האישה אני מתכוון לקדש בפרוטה שלמה. תיקו, השאלה תישאר בספק, מה באמת הייתה כוונתו של המקדש. עד כאן דף זין.